طول به صغير از خوش عشوی آواز افادتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף כ"ה, חודש שבט, ראשי תיבות, שיהיו בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. והיום הזה, ב' בשבט, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. בפרק ה-11 של המגילה, שמחולקת לפי חודשי השנה, מסופר שהיום הזה מת ינאי המלך, וזה יום טוב, כי שמחה היא לפני הקדוש ברוך הוא כשהרשעים מסתלקים מהעולם. ינאי המלך היה רשע כי הוא הרג את חכמי ישראל. היום הזה ב' בשבט תקוף סמך, זו השנה בו עלתה לגנזי מרומים נשמתו הגדולה של רבי משולם זושה, בן רבי אליעזר ליפמן מאנפולי, בעל מנורת זהב. זכותו יגן עלינו. האכסניה שלנו, תחנת רדיו קול חי, והתדרים בהם משדר את התחנה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש. לא לפני שנאמר לכם שתלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואתם של אימה במהירה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי יקותיאל יהודה בן חיה פריידה פרל והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"ד במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שוודאי בסייעתא דשמיא כבר עניתם עליהם, כעת תעמתו את הדברים. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, שני אנשים הישנים במיטה אחת, האם יכולים להפוך פניהם ולקרוא קריאת שמע? והתשובה, לשמואל יכולים, לרב יוסף אין יכולים. שאלה שנייה, תפח באישה ערווה, על מה נאמר הדין הזה? התשובה, תפח באשתו ערווה שאינו יכול לומר קריאת שמע נגדה. שאלה שלישית, איך מותר לתלות תפילין? והתשובה, יש אומרים בקציצה על העמוד ויש אומרים שאסור בכל אופן, רק שנמצאים בכיסם יכול לתלות. שאלה רביעית, מתי גיוק ופיוק בתפילה מותרים, מתי הם מכוערים? התשובה, באונס מותרים וברצון הרי זה מכוער. שאלה חמישית, מתי מותר להתפלל בכל רם? והתשובה, ביחיד ושאינו יכול לכוון בתפילתו. שאלה האחרונה על דף כ"ד, מי שהפיח בתפילה מה יעשה? ומתי אומרת תפילת ריבון כל העולמים? והתשובה, יחזור דלת עמות לאחורה ויחכה עד שיכלה הרוח וחוזר ואומר, ריבון כל העולמים, וממשיך במקום שפסק. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"ד במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' בשבט תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ה במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, תנו רבנן, היה ישן בתליתו, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. עכשיו עוסקת הגמרא בעניין קריאת שמע כנגד הערווה. הוא עניין שעסקה בו הגמרא לאל, בדף כ"ד עמוד א', לגבי שוק באישה וכדומה, וכעת חוזרת הגמרא לעניין הזה. תנו רבנן, שענו חכמים בברייתא היה ישן בתליתו ערום, ובתורה נאמר והיה מחנך הקדוש ולא יראה וכירווה דבר. מכאן דורשים שהערום אסור לברך ולהזכיר שם שמיים, שכוונת הכתוב שבשעה שאתה מדבר בו, כלומר כשאתה אומר הזכרת שם, לא יראה בכירווה דבר. אם כן היה ישן בתליתו ערום ואינו יכול להוציא את ראשו מן התלית מפני הצינה, שאם היה עושה כן, לא היה נחשב ערום. חוצץ בתליתו על צווארו, כלומר החלק בתלית שמכתפיו ומעלה מהדק לצווארו, ועל ידי כן אין רואה את ערוות עצמו, וקורא קריאת שמע, ויש אומרים מהדק התלית על ליבו, שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. שכיוון שנאמר בפסוק לא יראה בך ערווה דבר, הרי שתלה כתוב הדבר בראייה, ובלב שייך ראייה, שנאמר במגילת קהלת, פרק א' פסוק ט"ז, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ועל כן אסור שיהיה ליבו רואה את הערווה. כך המשנה ברורה באורח חיים סימן עין ד' סעיף קטן ד'. והוא הדין בקריאת שמע ובכל הזכרת שם שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. וכותב החזון איש באורח חיים סימן ט"ז סעיף ה', אף שלכאורה הרי הוא מכוסה בתליתו ואינו נחשב ערום על כל פנים, כמו שיש דין של ליבו רואה את הערווה, כך גם יש דין של עיניו רואות את הערווה, שאף שאינו מביט בערוותו מלבד איסור הבטה בערווה, יש גם איסור שתהיה ערווה כנגד עיניו, כמו בליבו, שלא שייך בו עניין ראייה כלל. והוא מוסיף שאף אם התלית נוגעת בגופו ממש, אין זה חוצץ, אלא אם כן מהדקה לגופו בידיו, או שהתלית מהודקת מעליה, באופן שאינו יכול להיפרד מגופו ויראו עיניו את הערווה. מקשה הגמרא ותנא קמא שאומר שמהדק לצווארו ונמצא שמצווארו ולמטה אין התלית מהודקת לגופו, קשה לדבריו, הרי ליבו רואה את הערווה שאין הפסק בין ליבו לערווה. מתרץ את הגמרא כסבר, סובר תנא קמא, ליבו רואה את הערווה, מותר. ממשיכה הגמרא בעניין קריאת שמע במבואות המתונפים. אמר רב הונא, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המתונפות מקום שיש בו צואה ומי רגליים, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. כתב הפרישה שמשמעו שמניח ידו על פי וקורא כל כך בלחש עד שאין נראה כקורא כלל. אבל בהגאות רמי אורוויץ ביאר שטעם הדבר הוא משום שחוצץ בידו בין פיו לצואה, ולכן מותר אף אם קורא בקול רם. הוא מוכיח זאת מדברי הגמרא לקמן בקושייה ממעשה רבי אבאו. אמר לרב חיסדא, האלוקים, כלומר נשבע אני בשבוע, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי לא צייתנה לי. נשבע אני בשבוע, אף אם היה אומר לי רבי יוחנן דין זה בפיו, לא הייתי מציית לדבריו. כי אני סובר שהמגיע למקומות המתונפים צריך להפסיק לגמרי מקריאתו. איקא דאמרי יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. אמר לרב חיסדא, האלוקים, לשון שבוע, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומי, נשבע אני גם אם היה אומר לי רבי יהושע בן לוי דין זה בפיו, לא צייתנה לי, לא הייתי מציית לדבריו. מקשה הגמרא, ומי אמר רבונה אחי, האם אמר רבונה כך, שמותר לומר קריאת שמע במקומות המתונפים? ואמר רבונה, תלמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלא הרהור תורה. דהיינו, חזקה על תלמיד חכם שלא יעמוד בלא להרר לכל הפחות בדברי תורה, ונמצא מהרר בדברי תורה במקום התינופת, ואם כן בוודאי שאסור לקרוא קריאת שמע במקומות המתונפים, גם אם שם יד על פיו, וזהו קל וחומר, אם אסור להרר בדברי תורה, קל וחומר שאסור לקרות בפה. מתרץ את הגמרא לא קשה, כאן בדברי רבונה שאסר אף להרר בדברי תורה מדובר בעומד במקום התינופת, וכאן בדבריו בשם רבי יוחנן שהתיר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפים, מדובר במהלך, בקורא תוך כדי שהוא מהלך שם. ומסביר הרשב"א, כיוון שנלמד מהפסוק והיה מחנך הקדוש, אם כן כשהוא עומד עובר משום זה, כי אז כל ארבע עמותיו בכלל מחנהו, אבל במהלך אין זה נקרא מחנך. חוזרת הגמרא ומקשה על הממרא בשם רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן אחי שמותר לקרות קריאת שמע כשהוא מהלך במקום התינופת? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרר בדברי תורה חוץ מבית המרחץ, כיוון שבני אדם רגילים לעמוד שם ערומים, או בגלל שזה מקום שזוהמתו מרובה והוא מקום מאוס, ומבית הכיסא, והיינו מקום התינופת. לכי תימא, ואם תרצה לומר החנמי, גם כאן אפשר ליישב. כאן מה שאמר רבי יוחנן שאסור להרר בבית הכיסא ובבית המרחץ, מדובר בעומד במקומו, וכאן במה שנאמר בשמו שמותר מדובר במהלך, כפי שישבה הגמרא לאיל. שואלת הגמרא, איני, האם כך אפשר ליישב את הקושייה? ואב הרי לא ייתכן שסובר רבי יוחנן שבמהלך מותר, כי מוכח כך מן המעשה שרבי אבאו אבק אזל בת רדר רבי יוחנן, רבי אבאו היה הולך אחרי רבי יוחנן, ואבק קרי קריאת שמע. היה רבי אבאו קורא קריאת שמע, כי מתה במבואות המתונפות, כשהגיע למבואות המתונפות אשתיק השתתק מקריאתו. לאחר שיצאו משם אמר לרבי אבאו לרבי יוחנן, להיכן ההדר, להיכן אחזור לקרוא קריאת שמע? אמר לה, ישיב לו רבי יוחנן, אם שהיית בהפסקתך כשהיינו במבואות המתונפים, זמן שיש בו כדי לגמור את כולה את כל הקריאת שמע, חזור לראש. לתחילת קריאת שמע. הרי שסובר רבי יוחנן שגם במהלך במבואות המתונפים צריך להפסיק מקריאתו, שהרי הם היו מהלכים שם ולא עומדים. ואם כן, אין חילוק בין מהלך לעומד. וקשה על מה שנאמר לאל בשמו של רבי יוחנן שיכול לשים יד על פי ולהמשיך ולקרוא. דוחה הגמרא את הראיה מן המעשה של רבי יוחנן ורבי אבאו ואומרת, אחי כאמר לי, כך אמר רבי יוחנן לרבי אבאו, לדידי לא סבירה לי, אני איני סובר את הדבר הזה, כלומר אינני סובר שהמגיע למבואות המתונפים צריך להפסיק מקריאתו, אלא יכול לשים יד על פי ולהמשיך, וכן אינני סובר שבאופן שיפסיק מקריאתו ושעה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. וכך הייתי פוסק לך אם היית שואל אותי מלכתחילה, אבל לדידך דסבירה לך לשיטתך שאתה חולק על דבריי בשניהם וסובר שצריך להפסיק מן הקריאה במבואות המתונפים, כי הרי הפסקת מקריאתך, וכן אתה סובר שהקורא לסירוגין בהפסקות לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור, שהרי שאלת להיכן צריך אתה לחזור, לך אני אומר אם שהיית כדי לגמור את כולה חזור לראש. ובאמת סובר רבי יוחנן שיש לחלק בין מהלך לבין עומד, שבעומד אסור אף לערר בדברי תורה, ובמהלך מותר אפילו לקרות אם שם יד על פיו. מביאה הגמרא סיוע מדברי ברייתות לשתי השיטות, האוסרת והמתירה, בעניין קריאת שמע במבואות המתונפים. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבונא שנין וברייתא כדברי רבונא שמותר להמשיך ולקרוא את קריאת שמע במבואות המתונפים. תניא כבתי דרב חסדא ושנין בברייתא אחרת כדברי רב חסדא שאסור להמשיך ולקרות, ומפרטת הגמרא. תניא כבתי דרבונא שנין וברייתא כשיטתו של רבונא, מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פי ויקרא קריאת שמע. תניא כבתי דרב חסדא שנין וברייתא כשיטת רב חסדא, היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע ולא עוד, אלא שאם היה קורא ובא למקום התינוף, פוסק. מבארת הגמרא מה נאמר בכתובים על מי שאינו פוסק מקריאת שמע במקומות המתונפים. מבארת הגמרא לא פסק מקריאתו במקום התינוף, מה נאמר עליו? מבארת הגמרא, אמר רבי מיישה בר ברי דרבי יהושע בן לוי, בן בנו של רבי יהושע בן לוי, עליו הכתוב אומר על מי שאינו פוסק מקריאתו, הכתוב אומר בדברי יחזקאל המאורעות שהראו את עם ישראל למין צאתם ממצרים, ספר יחזקאל פרק כ' פסוק כ"ה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, כלומר שאין החוקים טובים להם כיוון שנענשים בקיומם, וכגון זה הקורא את שמע במקומות המתונפים שנענש על קיום המצווה כיוון שעשה בעבירה. על הפסוק מפרש רש"י, מסרטים ביד יצרם להיכשל בעוונם. אבסי אמר עליו נאמר, כשמוכיח ישעיה את עם ישראל על דרך משל, אוי מושכי אעוון בחבלי השווא וכאבות העגלה חטאה, ספר ישעיה פרק ה' פסוק חי, כלומר מושכים הם על עצמם את העוונות בחבלים שאינם מביאים אלא נוחים להתנתק, וכך גם זה שקורא את שמע במקום התינוף שנענש בקל על ידי דיבורו בלבד. ועל הפסוק פירש רש"י בספר ישעיה, שבתחילה מושכים הם על עצמם את העוון וגוררים את יצרם מעט כבחוטים דקים וכקורי העכביש, ולבסוף גובר יצרם עליהם עד שנדמה עליהם כחבלים עבים המושכים את העגלה. ואילו תלמידי רבינו יונה פירשו שדרך בני אדם שעושים העבירה להנעת עצמם, וזה שקורא את שמע חושב שעושה מצווה והוא עושה עבירה, עליו נאמר אוי מושכי העוון בחבלי השווא שעושה את העבירה לחינם. רבד אבא רבא אמר מאחה, מכאן יש לדרוש, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למד א' לגבי העובד עבודת כוכבים במזיד וביד רמה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו איפר יקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה, וזה שקורא את שמע במקומות המתונפים מבזה את דבר השם וראוי הוא להיענש בקרת. וערת הגמרא את שכרו של מי שפוסק מקריאתו, ואם פסק מה שכרו? וערת הגמרא אמר רבי אבאו, עליו הכתוב אומר בספר דברים פרק למד ב' פסוק מ"ז, ובדבר הזה תאריכו ימים. והפסוק הזה נאמר אחר שירת תאזינו שהעיד משה בישראל לפני מותו את השמיים והארץ שיקיימו את דברי התורה, שבשביל דיבור זה שנזרתם עליו מלדברו במקום התינופת תאריכו ימים, וכשם שאם אין מפסיק נענש בקיצור ימים, כך אם מפסיק זוכה לאריכות ימים. חוזרת הגמרא לעניין כיסוי הגוף בזמן קריאת שמע שהובא לעיל. אמר אבונה, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו שמתכסה ממותניו ומטה וממותניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרוא קריאת שמע. תניא נעמי אחי שנינו כן בברייתא כדברי רבונה, הייתה תליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה על מותניו, מותר לקרוא קריאת שמע, אבל לתפילה, לעמוד לתפילת העמידה, אסור עד שיחסה את ליבו בבגד, ולפי שצריך להיראות כעומד לפני המלך באימה. כותב הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ד' הלכה ז', שדין זהו לכתחילה שלא יתפלל כן, אבל בדיעבד אם כבר יתפלל בכיסוי ערווה בלא לחסות את ליבו, יצא ידי חובתו. ודקדק הביור הלכה בסימן צדי א', בדבריו שלכתחילה, אם אין לו במה לחסות ליבו, עדיף שלא יתפלל כלל. אבל בקריאת שמע שאינו עומד ומדבר לפני המלך, מותר בלא כיסוי, אומר רש"י. כותב הבח באורח חיים סימן צדי א', שמסברת רש"י, שהוא מצד שעליו להתנהג כאילו עומד לפני המלך, נראה שצריך שיחסה כל גופו ולא רק את ליבו. ומה שנקע את התנת שיחסה ליבו, זה אגב תחילת הברייתא, שחידש בה שבקריאת שמע אינו צריך לחסות אף את ליבו. ואילו בתלמידי רבינו יונה כתבו שטעם הדבר הוא לפי שהלב הוא העבר הנכבד מכולם, על כן ראוי שיהיה מחוסה בעת התפילה. משמע מן הדברים שזה דין בכיסוי הלב דווקא ולא בשאר איברים. ויהיה הגמרא דין נוסף מדברי רב הונא בעניין תפילין בבית הכיסא. ולעיל בדף כ"ג עמוד א', מסיקה הגמרא לגבי תפילין שנכנס לבית הכיסא קבוע, לעשות את צרכיו הגדולים עליו לחלוץ התפילין בריחוק 400. דנה כעת הגמרא בשכח ונכנס עמהם לבית הכיסא קבוע, כשהם בראשו. אומרת הגמרא, ואמר רב הונא, שכח ונכנס בתפילין בעודם בראשו לבית הכיסא והחל בעשיית צרכיו הגדולים, מניח ידו עליהן על התפילין שבראשו לחסותם עד שיגמור. בקשה הגמרא, עד שיגמור סלקדאי תח? האם עולה בדעתך שנשאר בתפילין עד שיסיים כל צרכיו לגמרי? תרץ את הגמרא, אלא כוונת רב הונא כדאמר רב נחמן בר יצחק, משאיר התפילין עליו ומניח ידו עליהם עד שיגמור, להוציא מגופו עמוד ראשון של גדולים, ויוצא וחולץ התפילין, וחוזר לעשות צרכיו. שואלת הגמרא, ומדוע ממתין עד שיגמור להוציא עמוד ראשון, ולפסוק לאלתר ולעיקום, שיפסיק מיד ויעמוד וייצא מבית הכיסא ויחלוץ התפילין? משיבה הגמרא, אינו עושה כן, משום דרבן שמעון בן גמליאל. דתניא שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, עמוד של גדולים שהחל להימשך ולצאת, ואדם משאה אותו ומחזירו לגופו, מביא את האדם לידי הדרוקן, חולי מעיים המנפח את הבטן. סילון החוזר, סילון של מי רגליים שמשאה בגופו, מביא את האדם לידי ירקון, חולי שמוריק פניו. דנה הגמרא בעניין נקיות בעת קריאת שמע. איתמר נאמר בבית המדרש, הייתה צועה על בשרו, ומדובר שהיא מחוסה, כי אם היא מגולה, גם שלא על בשרו, אלא גבי קרקע, צריך להרחיק 400, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. אם כן, איתמר נאמר בבית המדרש, הייתה צועה על בשרו או ידו מונחת בבית הכיסא שיש מחיצה בינו לבין בית הכיסא ושלח ידו לפנים דרך החור. רב הונא אמר מותר לו לקרוא קריאת שמע, ורב חיסדא אמר אסור לו לקרוא קריאת שמע. ובארת הגמרא את העמם של רב הונא ושל רב חיסדא. אמר רב, מה הטעם עד רב הונא שהתיר לקרות באופן הזה? משום תכתיב בתהילים קופנון, כל הנשמה תעלה ליה, ובמשמעו כל איברי הנשמה כמו הפה והחותם הרי הם בכלל הילול השם. ועל כן צריכים הם להיות בנקיות, אבל שאר איברים אינם בכלל הילול, ואינם צריכים להיות בנקיות, ולכן, אם ידו או שאר גופו מתונפים או שנמצאים במקום התינוף, מותר לקרוא. רב חיסדא אמר אסור לקרוא קריאת שמע, מה איתם עד רב חיסדא? מה טעמו של רב חיסדא? משום דכתיב נאמר בתהילים למדהי, כל עצמותיי תאמרנה השם יחמוך. משמע שכל הגוף בכלל הילול השם, ולכן צריך להיות כולו בנקיות, ואם יש לכלוך מעט על בשרו שידיו בבית הכיסא, אסור לקרות. ונחלקו הפוסקים כדעת מי ההלכה. כתב בספר האשכול שמה שמתירים לקרוא כן הוא רק בדיעבד, כשאין לו מים לנקות את גופו כראוי, וקרוב הדבר לעבור את זמן קריאת שמע. אבל לכתחילה ודאי שצריך לנקות את עצמו. כותב המגן אברהם, שאם יש צועה בבית ומוציא ראשו חוץ לחלון, אין מועיל כיוון שהולכים אחר רוב גופו. ומבאר החזון איש, שהוא אומר כן לדברי רב הונא, שאף שמתיר כשהכניס ידו לבית הכיסא היינו דווקא, שזהו רק ידו, אבל אם רוב גופו מול הצועה, אסור. אבל הוא דוחה את הראייה הזו שאפשר שדווקא ראשו צריך שיהיה שלא כנגד הצועה. משום שלומד רב הונא מן הפסוק כל הנשמה, אבל שאר הגוף, גם אם הוא רוב הגוף, מותר. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי ריח רע בעת קריאת שמע שנחלקו בו רב הונא ורב חיסדא. איתמר נאמר בבית המדרש, ריח רע שיש לו עיקר, כגון ריח העולה מצועה מונחת מאחורה ואינו רואה אותה. וכותב החיי האדם בכלל ג' סעיף י"ב, שאין זה דווקא צועה אלא כל ריח שדרך בני אדם להצטער מחמתו קרוי ריח רע. אבל אין קרוי כן, אלא דבר שריחו רע מחמת טיפוש. אבל דבר שמטיבו ריחו רע, אין קרוי ריח רע לעניין הזה. והאיסור הזה של אמירה דבר שבקדושה במקום של ריח רע, הוא אף לאדם שהוא תטרן שאינו מריח, ומה שנאמר להלן שצריך להרחיק מן הריח, הוא כפי שאדם רגיל יכול להריח, אף אם הוא עצמו אינו מריח. כך הטור באורח חיים סימן ע"ט. אז נאמר בבית המדרש ריח רע שיש לו עיקר, רב הונא אמר מרחיק 400 ממקום הריח מן הצועה, כי כאשר נמצאת הצועה בארבע עמותיו יש חיסרון מצד והיה מחנך הקדוש, שהוא לשון חנייה שכל אדם קונה 400 שסביבו, כגון לעניין שבת ולעניין קניין, וצריך מחנה, ודהיינו 400, להיות בקדושה ובנקיות. אז רב הונא אמר מרחיק 400 ממקור הריח מן הצועה וקורא קריאת שמע, אף שהריח הרע עדיין מגיע אליו, ורב חיסדא אמר מרחיק 400 ממקום שפסק הריח, כלומר צריך להרחיק 400 מן המקום שבו נגמר הריח, ואז הוא קורא קריאת שמע. מביאה הגמרא ראיה לרב חיסדא מברייתא שצריך להרחיק 400 מן המקום שנגמר הריח. תניא קבתי דה רב חיסדא, שנינו בברייתא, כדב הרב של רב חיסדא לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צועת אדם, ולא כנגד צועת כלבים, ולא כנגד צועת חזירים, ולא כנגד צועת תרנגולים. ואף אם אין מגיע מהם ריח רע אל מקומו, שאין זה איסור מצד ריח רע, אלא מצד שאסור לקרות כנגד דבר תינוף. וכן לא יקרא קריאת שמע כנגד צועת אשפה שריחה רע. ואם היה שם מקום גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים, והצועה מונחת שם, יושב בצידו, יושב לצד אותו מקום, אין צריך להרחיק 400 וקורא קריאת שמע. ופירש הראש שכאשר נמצאת הצועה במקום שהוא גבוה או נמוך 10, הרי היא מקום המיוחד לעצמו. ואין כאן חיסרון של והיה מחנך הקדוש שאינו נמצא עם הצועה באותו מקום. ואפילו אם בתוך 400, ולא זו בלבד, אלא אפילו אם רואה אותה, כיוון שהיא ברשות אחרת מותר לקרות. אבל הרשב"א כתב שכל זה הוא דווקא בשאין רואה את הצועה, אבל אם רואה אותה, אין מועיל שבמקום גבוה ורשות אחרת ואסור לקרות כנגדה. ואם ריחה הרע מגיע אליו, כותב הרמב"ם בהלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה ט', שאין מועיל בזה הפסק רשות. ותלמידי רבנו יונה הביאו בשם חכמי צרפת, שמועיל גם לעניין ריח רע. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם לאו, אם אין הצועה במקום גבוה או נמוך, מרחיק מלוא עיניו עד מקום שאינו יכול לראותה וקורא. וכן הדין לתפילה שלא יתפלל כנגד צועה או אשפה שריחה רע. ממשיכה הברייתא, ריח רע שיש לו עיקר, כגון צועה מונחת שם, מרחיק 400 ממקום הריח, כלומר מתרחק 400 מן המקום שהריח קלה, וקורא קריאת שמע, והיינו כדברי רב חסדא. ויהיה הגמרא שברייתא זו לא נפסקה להלכה. אמר רבא, ליתי הלכתה כי היא מתניתה. אין הלכה כברייתא הזו ששנינו שאוסרת לקרות כנגד צועת כלבים וחזירים בכל אופן. אלא כי עד תניא. ההלכה נפסקת כמו הברייתא ששנינו לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צועת אדם ולא כנגד צועת חזירים ולא כנגד צועת כלבים, בזמן שנתן עורות לתוכן בשביל לעבדם שאז מסריחים ביותר. אבל אם אין בתוכם עורות, מותר לקרות כנגדם, ושלא כדברי הברייתא לאל שאוסרת בכל עניין. ולא ברבה לדחות את דברי הברייתא אלא לגבי צועת כלבים וחזירים שאין אסור, אלא אם כן יש בתוכם נורות. אבל לא דיבר רבה לגבי שאר הדברים המוזכרים בברייתא, דיינו להרחיק 400 ממקום שקלה הריח ושאסור לקרוא כנגד צועת אדם ותרנגולים והאשפה. כך מדייקים התוספות בדיבור המתחיל, לית הלכתה כי המתניתה. דנה הגמרא בעניין ריח רע שאין לו עיקר. והיינו הפחת רוח, אומר רשי. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב ששת ריח רע שאין לו עיקר מהו, מה דינו? האם מותר לומר דבר שבקדושה במקומו או לא? פושטת הגמרא אמר להו, הישיב להם רב ששת, אתו חזו אנו ציפי דבי רב. בואו ראו את המחצלות הפרוסות בבית המדרש, שיושבים עליהם שניים ושלושה תלמידים יחד, ולפעמים אין ביניהם הפסק של 400. דאן הגענו שהללו חלק מן התלמידים שוכבים וישנים עליהם, ואני גרסי, והללו לומדים עליהם, ודרך הישנים להפיח, ובכל אופן, אין מפסיקים הלומדים מלימודם. הנה ראיה, שריח רע שאין לו עיקר מותר באמירת דבר שבקדושה. ואני מלב דברים אלו שריח רע שאין לו עיקר מותר לומר במקומו דבר שבקדושה לא נאמרו, אלא בדברי תורה שמותר לדבר בהם במקום שיש ריח הפכה, ומשום שאי אפשר לצאת מבית המדרש. אבל בקריאת שמע לא, אסור לקרות במקום שיש בו ריח הפכה, כי יכול לצאת מבית המדרש ולקרות. ודברי תורה נמי לא אמרן, וגם לדבר בדברי תורה לא נאמר שמותר, אלא דחברי, אלא בריח הפכת חברו, אבל דידי לא. כשהפיח הוא עצמו ומריח, אסור וממתין עד שיכלה הריח. וכתב בתלמידי רבנו יונה, אף שריחו של חברו מאוס עליו יותר וריח עצמו אינו מאוס עליו כל כך, על כל פנים בשל חברו מותר ובשל עצמו אסור. דנה הגמרא בעניין קריאת שמע כנגד צועה שעוברת לפניו. איתמר נאמר בבית המדרש צועה עוברת, כגון היה אדם עומד ונושאים לפניו גרף של ראי, דהיינו כלי חרס ששמים בו את הצועה, להעבירו למקום אחר, ואינה עומדת במקום אחד. אביי אמר מותר לקרות קריאת שמע כנגדה ואין צריך להפסיק מקריאתו, ורבא אמר אסור לקרות קריאת שמע כנגדה. הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה י"ג כותב שאסור לקרות כנגדה עד שתעבור ממנו 400. כותב הבית יוסף שנראה מדברי הרמב"ם שאף שהיא כנגדו מול פניו אין צריך להרחיק ממנה כמלוא עינה ולדי ב-400. מבאר אביי את מקור דבריו, אמר אביי מינה המינה לה, מאיכן אמרתי את הדין הזה? דתנן שנינו במשנה מסכת נגעים פרק י"ג משנה זין. היה התמה המצורה שפסק עליו הכהן שתמה עומד תחת האילן, והמצורה הוא אחד מאבות התומה וחומרה יתרה נאמרה בו משאר אבות התומה שמתמה בבייה, דהיינו שאם נכנס לבית מתמה אדם וכלים הנמצאים שם גם אם לא נגע בהם, אז המצורע שפסק עליו הכהן שהוא תמה עומד תחת האילן והטהור עובר שם. תמה הטהור, שכיוון שהמצורע עומד במקומו הרי זה מושבו ומתמה את הטהור בתומת אוהל אף שהטהור מהלך. היה האיש הטהור עומד תחת האילן והטמה המצורע עובר שם, אף שהטהור עומד במקומו הרי הוא טהור, שאין המצורע מתמה בדרך הילוך, ועמידת המצורע או הליכתו היא הקובעת לעניין הזה, ואין עמידת הטהור או הליכתו חשובה לעניין הזה. כך רשי במסכת קידושין דף ל"ג עמוד ב'. ואם עמד המצורע מהליכתו תחת האילן, תמה הטהור העומד שם, וכן באבן המנוגעת, שאם נשא אדם אבן שיש בה נגע צרעת שדינה כדין המצורע, כהקיש הכתוב ישווה הכתוב מצורע לכל שאר נגעים, בבגד או בבית, כאמור זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד ולבית, ועמד תחת האילן ועבר שם איש טהור, תמה האיש כיוון שהאבן עומדת במקומה, ואם עמד איש טהור תחת האילן ועבר שם נושא האבן, טהור העומד, שאין הצהרת מטמאת כשהיא מהלכת. ואם נעמד הנושא במקומו תחת האילן, נטמע הטהור. וראיה היא לאביי שכמו שצרת אינה מטמאה אלא כשהיא עומדת במקומה, כך גם צועה אינה אוסרת לקרות כנגדה אלא בזמן שהיא עומדת במקומה. אבל כל זמן שהיא עוברת, אין איסור. ורבה יכול לדחות את ראיית אביי, אומרת הגמרא, ורבה אמר לך, רבה יוכל לתרץ ולדחות אתם שם לגבי מצורע שאינו מטמא בדרך הילוכו. בקביעות התל ימילתא, בקביעות תלוי הדבר, כלומר, אין המצורע מטמא אלא במקום קביעותו. דכתיב נאמר לגבי מצורע בספר ויקרא, פרק י"ג, פסוק מ"ו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זה בא ללמדנו שהמצורע מטמא במקום מושבו דווקא. ומושבו משמע מקום שנמצא בו, יושב או עומד. ומהלך ועובר אין זה מקומו, שאין בזה קביעות, ולכן אין מטמא בדרך הילוכו. אבל אחר כאן בעניין נקיות בעת קריאת שמע, והיה מחנך הקדוש, אמר רחמנה. אמרה התורה בספר דברים פרק חף ג' פסוק ט"ו. דהיינו שצריך שיהיה מקומו נקי מדבר תינוף בעת אמירת דבר שבקדושה. והלקה וזה אינו כאשר צועה לפניו, בין כשהיא עומדת במקומה ובין כשהיא מהלכת. מביאה הגמרא דינה שייך לצועה עוברת. אמר רב פאפא, פי חזיר כצועה עוברת דמי. פיו של חזיר דינו כדין צועה עוברת, שאם עבר כנגדו חזיר, אסור לקרות קריאת שמע. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה שהרי פיו של החזיר לעולם מתונף בצועה? והרי זה ככל צועה עוברת, ולמה הוצרח רב פאפא להשמיענו את הדין הזה? משיבה הגמרא, לא צריכה להוצרח רב פאפא לומר שאסור בחזיר סתם, ובא לחדשנו שאסור לקרות כנגדו אף על גב דסליק מן ההרה, גם במקרה שעלה מן הנער שאין הרחיצה מועילה לו, שכיוון שדרכו ללכלך פיו כל היום, לעולם נשאר בתינופו והרי הוא כגרף של ראי. דנה הגמרא בעניין קריאת שמע במקום שספק אם יש בו צועה ובמקום שספק אם יש בו מי רגליים. אמר רב יהודה ספק צועה, כלומר הסתפק אם יש במקומו צועה או לא, אסורה. אסור לקרות קריאת שמע ולהתפלל שם. ספק מי רגליים, כלומר הסתפק אם יש במקומו מי רגליים, מותרים, מותר לקרות ולהתפלל שם. איקא דאמרי ישמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב יהודה ספק צועה בבית, הסתפק אם יש עמו צועה בבית, מותרת, מותר לקרות ולהתפלל שם. ולפי שאין דרך להשאיר צועה בבית, ואם מסתפק אם יש צועה בהשפעה אסורה, אסור לקרות ולהתפלל שם. שדרך השפעה שנמצאת בצועה, וספק מי רגליים אפילו בהשפעה נמי גם כן מותרין. והיינו אחר שבדק שאין בצועה וגם אין ריחה רע, אומר המשנה ברורה. מבארת הגמרא את סברת רב יהודה בעניין ספק מי רגליים. סבר לה, סובר רב יהודה, כי הדה רב אמנונה. כדבריו של רב אמנונה, דאמר רב אמנונה לא אסרה תורה לקרות אלא כנגד עמוד הכילוח של מי רגליים בלבד, כלומר, בשעה שמאה רגליים מקלחים ויוצאים, אבל לאחר הכילוח, כשמאה רגליים מוטלים על גבי קרקע, אין איסור מהתורה לקרות. ודבר זהו כדרבי יונתן. דרבי יונתן רמי, רבי יונתן הקשה סתירה. כתיב בעניין ההרחקה בית עשיית הצרכים, ספר דברים פרק חף ג' פסוק י' ג', ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ, שצריך להרחיק מן המחנה בית עשיית הצרכים, וכן הוא לדבר שבקדושה. וכותב הרמב"ן שפשט הפסוק הוא, שהזהיר הכתוב בעושה הצרכים שיצא מן המחנה, כלומר מן הענן. והוא מטעם מה שהוא אומר אחר כך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כל המחנה כולו כמקדש השם, ואין ראוי לעשות שם צרכים. מכאן למדים למקום תפילה, שצריך להרחיק מן הצועה 400, וכמלוא מראה העיניים. ולא נאמר שצריך לחסות צרכיו לאחר מכן. וכתיב באותו עניין בפסוק שלאחריו, ויתד תהיה לך והיה בשבטך חוץ, וחפר טבא, ושבת וכיסית את צעתך. שמשמעו שכאשר מרחיקים לעשיית הצרכים יש לחפור להם חפירה ואחר כך לחסותם. כיצד? סתירה זו שבין שני הפסוקים כיצד ניתן לישבה? אלא כאן מה שאמרה התורה שצריך לחסות את צרכיו מדובר בגדולים, שאסור לקרות כל זמן שיש כנגדו צועה שאינה מחוסה ולכן יש גם דין לחסותה. כאן מה שאמרה התורה שמספיק בהרחקה ואין צריך לחסות, מדובר בקטנים שאין איסור לקרות כנגדם לאחר עשייתם. ממשיכה הגמרא לבאר על מה מוכח מן הדרשה הזו, שבקטנים לא אסרה תורה לקרות אלא כנגד עמוד הכילוח בלבד, כלומר בשעה שמי הרגליים מקלחים ויוצאים. והראש מסביר, היינו כשעמוד מי הכילוח גלוי ממש, אבל כאשר שוטטים מי הרגליים ויוצאים דרך בגדיו, אין זה נחשב כנגד עמוד הכילוח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ענפו לערה, אבל אחר שנפלו לארץ שערי מותר לקרות כנגדם אף שהם גלויים. ורבנן הוא דגזרו בהו, ורבנן הם אלו שגזרו שלא לקרות כנגדם. וכי גזרו בהו רבנן, מה שגזרו בהם רבנן בוודאן, כשוודאי מי רגליים הוא, אבל בספיקן לא גזור, אבל בספק מי רגליים לא גזרו רבנן, וזוהי סברת רב יהודה שמתיר לקרות במקום שיש בו ספק מי רגליים. מבארת הגמרא דין ודאי מי רגליים ששנינו שמדי רבנן אסור לקרות כנגדם. מבארת הגמרא הוא בוודאן עד כמה, כשיש לפניו ודאי מי רגליים, עד כמה צריך לשעות שיהיה מותר לקרות כנגדם. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, כל זמן שמטפיחין, כלומר כל זמן שמרטיבים את יד הנוגע בהם, אבל אחר שיבשו מותר לקרות כנגדם. וכן אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אסור לקרות כנגד מי רגליים כל זמן שמטפיחין. וכן אמר רולה, כל זמן שמטפיחין. וגניבה, שם של בן אדם, משמי דרב אמר, בשמו של רב אמר, כל זמן שרישומן ניכר, כלומר כל זמן שנותר סימן מי הרגליים על גבי הקרקע, אף שיבאישים הם, אסור לקרות כנגדם. אמר רב יוסף, רב יוסף דוחה דברי גניבה, שרה לימרי לגניבה, ימחול לו ריבונו לגניבה, שוודאי שקר בפיו מה שאמר משמו של רב. והיינו, שטעה בקבלת השמועה. אשתה מעטה יש לתמוע, לגבי צועה, אמר רב יהודה, אמר רב, כיוון שקרמו פניה שיבשה מעט ועלתה קרום. מותר לקרות כנגדה, מי רגליים היא בעיה, וכי נצרח לומר שכך הדין אף במי רגליים? ודאי שרב סובר שאם יבשו, מותר לקרות כנגדם. אז איך גניבה אמר בשמו שכל זמן שרישומם ניכר של המי רגליים אסור לקרות כנגדם? אם בצועה אסורה מדאורייתא מדין והיה מחנך הקדוש התיר רב לקרות כנגדה כשיבשה, מי רגליים שלאחר שנפלו בקרקע איסורה מדרבנן, כל שכן שיהיו מותרים כשיבשו. מקשה אביי על הוכחת רב יוסף מדברי רב יהודה. אמר לאביי תלמידו של רב יוסף לרב יוסף רבו, מהי חזית לסמכתה? מה ראית לסמוך על מה שאמר רב יהודה בשם רב שצועה שיבשו פניה מותר לקרות כנגדה? ובכך דחית את דברי גניבה. סמוכה, סמוך על שמועה זו בשם רב. דאמר רבא ברבונה, אמר רב, רבא ברבונה אמר בשמו של רב, צועה אפילו יהיה ואישה כחרס, אסורה, ושלא כדברי רב יהודה בשם רב. ואם כן, אין לך להביא ראיה שלא כדברי גניבה. אומר הצלח שיש להסתפק בדברי אביי, אם בא לחלוק על דברי רב יוסף ולומר כשיטת גניבה, שמי רגליים שרישומם ניכר אסור לקרות כנגדם, או שבא רק לדחות את ראיית רב יוסף מדברי רב, אבל הוא עצמו סובר שאם הם אינם מטפיחים, מותר לקרות כנגדם. והגמרא לאלן ששואלת מהי הכרעת ההלכה בעניין הזה, הסתפקה בכך. עכשיו מבארת הגמרא מהו שיעור צועה כחרס. ואיך ידע מצועה כחרס? מהי צועה כחרס שעדיין אסור לקרות כנגדה? מבארת הגמרא, אמר רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, צועה כחרס היינו כל זמן שזורקה על גבי קרקע ואינה נפרכת, אינה מתפוררת. שכיוון שאינה נפרכת מחמת המכה, סימנו שנותרה בה לחלוכית, ואסור לקרות כנגדה. אבל אם נפרכת בזריקתה, מותר לקרות כנגדה, שהרי כי אפר באלמה. והיא כדאמרי ישמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. צועה כחרס היינו כל זמן שגוללה על גבי הקרקע ואינה נפרכת מחמת הגלגול. עדיין לחי ולכך אסור לקרות כנגדה. ואף אם זורקה היא נפרכת, אין די בכך. ורק אם כשגוללה נפרכת, אז מותר. מספרת הגמרא מה רבינה וכאמינה כמי דרב יהודה מדיפתי. הייתי עומד לפני רב יהודה מדיפתי, חזרה רב יהודה צועה. אמר לי, עיין, תתבונן ותראה, יקרמו פניה, היא לא. אם קרמו פניה מותר לקרות כנגדה, ואם לא, לא. איקא דאמרי ישמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אחי אמר לי, כך אמר רב יהודה מדיפתי לרבינה, עיין אם יפלי הפלויי, יתבונן אם נסדקו בסדקים, שאם כן יבאישה היא ומותר לקרות כנגדה. והשיעור הזה של סדקים הוא כמו השיעור שאם גוללת נפרכת האמור לאל, אומר הרעבד. ואילו הביאור הלכה מביא דברי הערוך שכתב ששיעור זה הוא פחות אפילו מצועה כחרס. מהי הוועלה? שואלת הגמרא. מהי הכרעת ההלכה בדין הזה? ורשי אומר ששאלת הגמרא היא לגבי מי רגליים ולא לגבי צועה. מביאה הגמרא ממרא בעניין צועה, איתמר נאמר בבית המדרש צועה יבאישה כחרס. המימר אמר הרי אסורה בקריאת שמע ותפילה, ומר זוטרא אמר מותרת. אמר רבא הלכתה להלכה צועה כחרס אסורה, ומי רגליים כל זמן שמטפיחין אסורים. אבל כשאינם מטפיחים, מותר לקרות כנגדם. מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברי רבא מברייתא. שנינו בברייתא מי רגליים כל זמן שמטפיחין, כל זמן שמרטיבים את היד אסורין. נבלעו בארץ או יבשו על גבי אבנים בחמה, מותרים, ויש לברר מה אילה, והאם לא כוונת דברי הברייתא, במה שאמרה נבלעו דום ידי יבשו, בדומה למה שאמרה יבשו ופירושו, מה יבשו מחמת החמה דאין רישומה ניכר כלל שיבשו לגמרי, אף נבלעו בקרקע משמעו דאין רישומה ניכר שנבלעו לגמרי, ובזה נאמר שמותר לקרות, מכך יש לדייק, אבל אם רישומה ניכר, אסור, אף על גב דאין מטפיחין, וקשה לדברי רבא שעשה רק כשמטפיחין. חוזרת הגמרא ומקשה על המקשה עצמו, ולתעמך לדבריך שרוצה אתה לדייק מהברייתא שכל זמן שרישומן ניכר אסור לקרות כנגדן? אימא רישא, אימור ובאר את הרישא של הברייתא, היא אומרת שמי רגליים כל זמן שמטפיחים אסורים, מכך נדייק, כל זמן שמטפיחים הוא דאסור. אבל אם אין מטפיחים אף שרישומן ניכר, שרי מותר לקרות כנגדם. אז מוכח כדברי רבא. מסיקה הגמרא אלא מהא מן הברייתא זולק עליה משמע מינה, אין להוכיח ממנה אם מותר לקרות כנגד מי רגליים שיבשו ורישומה ניכר או שאסור, כי יש לדייק כאמור לכאן ולכאן. רוצה הגמרא לתלות את השאלה הזו במחלוקת תנאים. לאימא כתנאי, שמא נאמר ששאלה זו תלויה במחלוקת תנאים. כך שנינו בברייתא. כלי שנשפכו ממנו מי רגליים, דהיינו עבית של מי רגליים שהתרוקן, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו אף שאין בו כלום, כיוון שהוא מיוחד למי רגליים. וכן גם בכלי המיוחד לצואה. ומי הרגליים עצמם שנשפכו, אם נבלעו בארץ מותר לקרות כנגדם, ואם לא נבלעו אסור. רבי יוסי אומר, כל זמן שמטפיחין אסור לקרות כנגדם. ויש לברר מהי נבלעו ומהי לא נבלעו, דקה אמר תנקמה. מה כוונת תנקמה במה שאמר נבלעו, שבזה התיר, ומה כוונתו במה שאמר לא נבלעו, שבזה אסר. הילה, אם האם נאמר שנבלעו פירושו דאין מטפיחין, ובאופן זה מותר לקרות כנגדם, ולא נבלעו פירושו דעדיין מטפיחין, עדיין מרטיבים את הידיים שבאופן זה אסור לקרות כנגדם. ואתה רבי יוסי למאמר ברבי יוסי לומר שכל זמן שמטפיחים הוא דאסור. אבל אם אין מטפיחים ורק רישומן ניכר, שרי מותר לקרות כנגדם, אי אפשר לפרש כך. שאם כן דברי רבי יוסי, היינו תנקמה. הרי הם כדברי תנקמה ששניהם אוסרים במטפיחים ומתירים באין מטפיחים. אם כך במה נחלקו? מוכיחה הגמרא אלא יש לפרש את כוונת תנקמה במה שאמר נבלעו, היינו דאין רישומן ניכר, ובזה הוא מתיר, ובמה שאמר לא נבלעו, היינו דרישומן ניכר, שבזה אוסר, ואף אם אין מטפיחים. ואתה רבי יוסי למאמר ברבי יוסי לחלוק ולומר שכל זמן שמטפיחין הוא דאסור. אבל מאין מטפיחין ורישומן ניכר, שרי, מותר לקרות. הוא חולק על תנקמה שאוסר. הרי לנו מחלוקת תנאים במי רגליים, כשהם אינם מטפיחים ורישומם ניכר. דוחה הגמרא ואומרת לא. רבי יוסי ותנקמה לא חולקים בדבר הזה. דכולי עלמא לדעת הכל, כל זמן שמטפיחים הוא דאסור. הרישומן ניכר שרי, אבל אם אין מטפיחין, אף אם רישומם ניכר, מותר. ואחה, בתופח על מנת להטפיח היכה בעיניו, וכאן במי רגליים שנשפחו, המחלוקת אם יש לאסור דווקא בתופח על מנת להטפיח, וביורו, המחלוקת היא בכך. תנקמה סובר שאם יש בהם תופח על מנת להטפיח, דהיינו שאם יגע בהם אדם תירטב ידו, בכמות כזו של רטיבות, בכדי להרטיב דבר אחר שיגע בו, אסור לקרות כנגדם. וזהו שאמר לא נבלעו אסור, שלא נבלעו ויש בהם שיעור תופח על מנת להטפיח. ומה שאמר נבלעו מותר, כוונתו, שאם אין בהם תופח על מנת להטפיח, שאם יגע בהם אדם תירטב ידו, אבל לא בשיעור כזה, שתרטיב דבר שתיגע בו, מותר לקרות כנגדם. רבי יוסי שאומר, כל זמן שמטפיחים, בא להוסיף ולומר, שכל זמן שמטפיחים, ואפילו תופח שלא על מנת להטפיח, אסור לקרות כנגדם, ורבי יוסי מחמיר יותר מתנקמה. שנינו במשנה לאל בדף חב בית עמוד בית, ירד לטבול במקווה, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרוא קריאת שמע עד שלא תנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא, ואם לא יתכסה במים ויקרא. לאל בדף תת עמוד בית נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע עד אי מתי קוראים קריאת שמע של שחרית. רב לזר אומר עד הנץ החמה ורבי יהושע אומר עד שלוש שעות. מברר את הגמרא כדעת מי שנויה משנתנו זו לאל בדף חב בית עמוד בית. מדייק את הגמרא לי מתנה סתמה כרבי אליעזר. האם נאמר שמכך ששנה כנתנה שאם לא יוכל לעלות ולהתכסות ולקרוא עד שלא תנץ החמה, אז יתכסה במים ויקרא סתם כדעת רבי אליעזר דאמר, שזמן קריאת שמע הוא עד הנץ החמה, ואם כן הלכה כרבי אליעזר, שכן כלל הוא בידינו, שהלכה כסתם משנה. שכן אומר רבי יוחנן במסכת יבמות דף מבית עמוד בית, כאשר שנויה מחלוקת במשנה, ולאחר מכן במשנה שאחריה שנויה אחת הדעות סתם, ללא שם מתנה, הלכה כסתם. דוחה הגמרא אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו, כדעת רבי יהושע היא שנויה, שאמר שזמן קריאת שמע הוא עד שלוש שעות, ודילמה כוותיקין. שם מה ששנינו שאם אינו יכול לעלות ולהתכסות ולקרוא עד הנצח המה יתכסה במים ויקרא, היינו כדי שיקרא כוותיקין, שהם אנשים ענבים ומחבבים מצווה, כפי שאומר רש"י ליל בדפתי תמוד ב'. ואמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרין אותה את קריאת שמע עם הנצח המה, אבל שאר בני אדם קוראים עד שלוש שעות. וגם הוותיקין מודים לרבי יהושע שאם לא קרא קודם הנצח המה, יקרא עד שלוש שעות. ככה תוספות לאל בדפתי תמוד ב', דיבור המתחיל לקריאת שמע. ועוד שנינו במשנה לאל בדחבי תמוד ב', ואם לאו, אם אינו יכול להספיק ולעלות ולהתכסות ולקרוא קריאת שמע עד שלא תנצח המה, יתכסה במים ויקרא. מבאר את הגמרא כיצד מועיל מה שמתכסה במים. והרי עדיין ליבו רואה את הערווה, ואיך מותר לו לקרוא קריאת שמע. ומה שאסרו לקרוא קריאת שמע כשעיניו רואות את הערווה, אינו משום ראיית העין, שהרי גם סומה שהוא ערום, וכן מי שעוצם את עיניו אסור לקרוא קריאת שמע. אלא הטעם הוא משום שאין זה ראוי שתהיה ערוותו מגולה כנגד עבריו הנכבדים, ומטעם זה אסור לקרוא גם כשליבו רואה את הערווה, שגם הוא עבר נכבד. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבחה בר אבא, בר אחא משום רבינו משמו של רב, במים אחורים שם. מה ששנינו שמתכסה במים, היינו במים אחורים. דדמו, כהר הסמיכתא שדומים לקרקע עבה, שכשמתכסה בהם לא יראה ליבו את ערוותו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, טובל במים צלולין. וכאן בגמרא לא מבואר מהו השיעור של מים צלולים, ובמסכת קידושין בדף פ עמוד ב אמרו שמשקים צלולים, היינו שבבואה דמות קלסטר פניו של תינוק, וכל שכן של גדול, ניכרת בהם. אם כן, הטובל במים צלולים וקרב סוף הזמן הראוי לקרוא קריאת שמע, יישב בהם עד צווארו וקורא קריאת שמע. יש אומרים, אוחרן ברגלו, ירקע, יקה ועיוות ברגליו על קרקעית המקווה, עד שיהפכו המים הצלולים לאחורים, והיינו במקווה שקרקעיתו אפר. בקשה הגמרא ותנא קמא הסובר שקורא קריאת שמע במים צלולים ואינו צריך לאוחרן, והרי ליבו רואה את הערווה. תרץ את הגמרא כסבר תנא קמא סובר שאף אם ליבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע. חוזרת הגמרא ומקשה על תנא קמא, והרי עקיבו רואה את הערווה. תרץ את הגמרא כסבר תנא קמא סובר שאף אם עקיבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע. ואף שלדעת תנא קמא, אם ליבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע כמו שתרצה הגמרא, אז מה יש להקשות מן העקב? מכל מקום סבר המקשה שאם עקיבו רואה את הערווה אסור, שליבו אינו רואה את הערווה כל כך, כיוון שקריסו מפסיק בין הלב לערווה, אבל עקיבו מכוון כנגד הערווה ממש, שכשהוא מעקם את רגלו, נכנס העקב תחת הערווה ממש. כך אומר תוספות הראש, ועוד יש לומר, שראיית העקב חמורה מראיית הלב, כיוון שהעקב אין דרכו לראות את הערווה, ורק אם עבר שאין דרכו לראות את הערווה רואה אותה, אסור לקרוא קריאת שמע. כך נאמר בביאור הגר"א. תנא הגמרא עוד בעניין קריאת שמע כנגד ערווה. איתמר נאמר בבית המדרש, אם עקבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע, אבל אם עקבו נוגע בערווה, אביי אמר אסור לקרוא קריאת שמע, ורבא אמר מותר. רב זביד מתני ללאה שמע את האחי. רב זביד שנה את מחלוקתם של אביי ורבא כך, כמו שאמרנו. ואילו רב חינן הבריידר רב איקה, מתני לאחי, שנה את מחלוקתם כך, כפי שנבהר. שאם עקבו נוגע בערווה, לדברי הכל אסור לקרוא קריאת שמע. אבל אם עקבו רואה את הערווה, אביי אמר אסור לקרוא קריאת שמע, ורבא אמר מותר לקרוא. כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת שאין להם ערווה. ועל כורחנו אנו, יש לנו ערווה, ואין אנו יכולים להישמר בכל זה. בהלכת המסיקה הגמרא, הלכה היא, אם עקבו נוגע בערווה, אסור לקרוא קריאת שמע. אם עקבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע. מחלק את הגמרא בין קריאת שמע כנגד ערווה לקריאת שמע כנגד צועה. אמר רב, הצועה באשישית, המונחת מאחורי מחיצת זכוכית או קלף דק, והיא נראית, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה. אבל ערווה באשישית, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה. ומבארת הגמרא את טעם החילוק בין צועה לערווה. צועה באשישית מותר לקרות קריאת שמע כנגדה משום דצועה בכיסוי טליה מילטה, היתר והאיסור לקרוא קריאת שמע כנגד צועה, תלוי אם היא מכוסה או לא, שנאמר וכיסית את צעתך. האמיקסיה וצועה זו שהיא באשישית מכוסה היא. והרי מילוניל כתב שהחיוב לחסות את הצועה זה כדי שלא ייצא ממנה ריח רע. ולכן מועיל כיסוי האשישית אף שהצועה נראית דרכו, שהרי לא עובר דרכה ריח רע. אבל ערווה באשישית אסור לקרות קריאת שמע כנגדה, משום שהאיסור והיתר לקרוא קריאת שמע כנגד ערווה תלוי בראייתה. שכן ולא יראה בך ערווה דבר אמר רחמנה. כך אמרה התורה והקמתחזיה. בערווה זו אף שהיא באשישית היא נראית. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין קריאת שמע כנגד צועה. אמר אביי צועה כלשהו אם יש מעט צועה, כי אין שיעור לצועה שאסור לקרות כנגדה, מבטלה ברוק, רוקק עליה ומכסה אותה ברוקו ומותר לקרוא קריאת שמע כנגדה. ואין ביטול הרוק מועיל אלא לזמן מועט עד שיתייבש הרוק והצועה שוב תתגלה, אומר הראב"ד. אמר רבא ודווקא אם כיסה אותה ברוק עבה, בליחה, אבל רוק שאינו עבה, אינו מועיל כיוון שהצועה נראית דרכו. אמר רבא אם יש צועה בגומה, בחור, מניח סנדלו עליה לגומה ובכך הוא מכסה את הצועה וקורא קריאת שמע. בא רבא להשמיענו שלא אומרים שהסנדל בטל לגופו ואינו נחשב לכיסוי. כך מסביר הראש. בא אמר בריידר רבינה, שאל מר בנו של רבינה אם יש צועה דבוקה בסנדלו ואין ריח רע עולה ממנה, מהי, מה דינה? האם מותר לו לקרוא קריאת שמע כיוון שסנדלו מפסיק בין גופו לצועה, או כיוון שהיא דבוקה בסנדלו אסור לו לקרוא קריאת שמע? לאי לגבי צועה בגומה היה פשוט לגמרא שמועיל זה שמניח סנדלו עליה, כיוון שמדובר שאין סנדלו נוגע בצועה, אבל כאן לגבי צועה דבוקה בסנדלו, כיוון שהצועה נוגעת בסנדלו, מסתפקת הגמרא ונשארת בתיקו. תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו בראשי תיבות, תשבי. הלו אליהו הנביא זכור לטוב, יתרץ קושיות ובעיות. חוזרת הגמרא לדין קריאת שמע כנגד ערווה. אמר רב יהודה עובד כוכבים ארום, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. מקשה הגמרא, מה איריה, מדוע נקט רב יהודה דין זה דווקא בעובד כוכבים? הרי אפילו כנגד ישראל ארום נמי, גם אסור לקרוא קריאת שמע. מתרצת הגמרא, כנגד ישראל ארום, פשיט עלי, פשוט לא דאסור. אלא כנגד עובד כוכבים ארום, יצטרך אלי, הוא צריך רב יהודה להשמיענו. מדוע? מהו דתם השם התאמר הואיל וכתיב בו, כיוון שכתוב לגבי ערווה של גויים בספר יחזקאל פרק רב ג' פסוק חף, אשר בשר חמורים בשרם, אימה אז תאמר כחמור באלמהו, הוא נחשב לחמור ומותר לקרוא קריאת שמע כנגד ערוותו, כמו שמותר לקרוא כנגד ערוות בהמה. כמה שמלן, דהינו נמי יקרו ערווה, משמיענו רב יהודה שגם ערוות גוי קרויה ערווה. נכתיב, כתוב לגבי נוח בספר בראשית פרק ט' פסוק חף ג', וערוות אביהם לא ראו. נוח נחשב גוי וממילא אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. אף שהתורה העידה על נוח שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, מכל מקום היה גוי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף חף ב' עמוד ב', ולא יתכסה לא במים הרעים, לא במים סרוכים ולא במי המשרה, ששורים בהם פשטן וקנבוס, והם מסריחים עד שיטיל לתוכן מים. מבררת הגמרא, לאילו דברים מועילה הטלת מים. מקשה הגמרא, וכמה מי הרמי ואזיל, כמה מים יטיל לתוכם כדי לבטל סרחונם, והרי המים הסרוכים מרובים הם, וצריך מים רבים כדי לבטלם. ובתוספות אנשי שם נאמר, היות ומשנתנו מדברת בוותיקין, הרוצים לסיים קריאת שמע עם הנצח חמה, ואין להם זמן להטיל כל כך הרבה מים עד שיבטלו. אז השאלה, כמה מים צריך? אלא אומרת הגמרא, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה, ואחי כאמר, וכך יש לשנות בה, לא יתכסה לו במים הרעים ולא במי המשרה כלל, ומי רגליים מועטים והם בכלי, לא יקרא קריאת שמע כנגדם עד שיטיל לתוכם מים ואז יקרא. עכשיו מבארת הגמרא, כמה מים צריך להטיל למי רגליים כדי שיוכל לקרוא כנגדם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כמה יטיל לתוכם מים כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע כנגדם? כלשהו, זוהי דעת תנא קמא. רבי זכאי אומר, רביעית מים. כדי להבין את דברי הברייתא, יש להקדים את דברי הגמרא לאל בדף חפי עמוד א', שמן התורה אין כלל איסור לקרוא אלא כנגד עמוד של קילוח בלבד. אבל לאחר שנחו עמי רגליים על הארץ, אין איסור תורה לקרוא כנגדם, ומכל מקום מדי רבנן, אין לקרוא כנגדם, גם לאחר שנחו על הארץ, ומדובר כשאינן מסריחים. כי אם הם מסריחים, גם לאחר שנחו על הארץ, יש להתרחק מהם מן התורה. ומכיוון שנתבהר שדברי הברייתא מדברת במי רגליים שאינם מסריחים, ושחיוב ההרחקה מהם אינו אלא מדי רבנן, מובן מדוע אין צריך לבטלם במים רבים, אלא די בכל שהוא לשיטת תנא קמא וברביעית מים, לשיטת רבי זכאי, שכך תקנו חכמים. ונחלקו הראשונים, האם שיעור רביעית נתקנה לכל הטלת מי רגליים, או שדי ברביעית אחת גם לכמה הטלות של מי רגליים. מבארת הגמרא, באיזה אופן נחלקו תנא קמא ורבי זכאי. אמר רב נחמן, המחלוקת בין תנא קמא ורבי זכאי היא לבסוף, שבא ליתן מים לבסוף, כלומר לאחר שכבר היו בכלי מי רגליים, אז יצריך רבי זכאי שיתן רביעית מים. ומדובר שנתן את הרביעית מים בבת אחת, שאם לא כן כל טיפה וטיפה שיתן למי הרגליים, תתבטל. אבל בתחילה נתן מים בתחילה, כלומר בעוד הכלי ריק, ואחר כך הטיל עליהם מי רגליים, מודה רבי זכאי שדי במים כלשהן כדי לבטל את המי רגליים שיטילו עליהם. שכשמטיל מי רגליים בכלי לבסוף, כל טיפה וטיפה שנופלת למים בתהילה בהם. ואף על פי שלבסוף יש הרבה מי רגליים, ואם היו נופלים בבת אחת לא היו בתהילים, מכל מקום עכשיו שנפלו מעט מעט כבר בטלו הראשונים. ורב יוסף אמר, המחלוקת בין תנא קמא ורבי זכאי היא לכתחילה. שנתן מים בכלי ריק ואחר כך הטיל עליהם מי רגליים. בזה סובר תנא קמא שדי במים כלשהם. שכיוון שקדמו למי רגליים, והמי רגליים נפלו מעט מעט, בטלו המי רגליים במים. ורבי זכאי מצריך שיעור חשוב של רביעית מים, גם באופן שהיה ניתן לומר ראשון ראשון בטל. אבל לבסוף, שהיו מי רגליים בכלי ועכשיו בא להטיל לתוכם מים כדי לבטלם, לדברי הכל צריך להטיל בהם רביעית מים. מביאה הגמרא כיצד נהג רב יוסף. אמר לי רב יוסף לשמי למשמשו, הייתי לרביעית הדמיה, אבל לרביעית מים להטיל לתוך כלי ריק שאני עתיד להטיל בו מי רגליים, כדעתו של רבי זכאי. וכמו שפרשו רב יוסף, של רבי זכאי צריך רביעית מים אפילו בתחילה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קריאת שמע כנגד כלים המיוחדים לצועה ומי רגליים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. גרף של רעי, כלי חרס המיוחד לצועה, ועבית של מי רגליים, כלי חרס המיועד למי רגליים. שניהם כלי חרס, אלא הכלי של הצועה נקרא גרף, והכלי של מי הרגליים נקרא עבית. אסור לקרות קריאת שמע כנגדן, כיוון שהם מיוחדים לכך. ואף על פי שאין בהם כלום. וכנגד מי רגליים עצמן אסור לקרוע עד שיטיל לתוכן מים. וכגון שהם בכלי שאינו מיוחד למי רגליים. אבל אם הם בכלי מיוחד למי רגליים, לא מועיל שיטיל לתוכן מים, משום שכלי של מי רגליים דינו כצועה שלא מועיל לנתינת מים. או משום שדינו כבית הכיסא, שאסור לקרוא כנגדו אף אם אין בו ריח רע. וכמה יטיל לתוכן מים? אומר תנא קמא כלשהו, רבי זכאי אומר, רביעית. עוד שנינו בברייתא שהאיסור לקרוא קריאת שמע כנגד כלים המיוחדים לצועה או למי רגליים, והוא הדין צועה ומי רגליים עצמם, ובין אם הם מונחים לפני המיטה ואין המיטה מפסקת בינו לבינם, ובין אם הם מונחים לאחר המיטה והמיטה מפסקת ביניהם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הם מונחים לאחר המיטה והמיטה מפסקת ביניהם, קורא קריאת שמע ואינו צריך להרחיק. אבל אם הם מונחים לפני המיטה ואין המיטה מפסקת בינו לבינם, אינו קורא קריאת שמע כנגדם, אבל מרחיקו מהם 400 וקורא. וצריך לומר שמדובר באופן שמחזיר פניו לאחוריו ואינו רואה אותם, כי אם הם מונחים לפניו, הוא צריך להרחיק כמלוא עיניו עד שהוא לא יראה אותם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו אם הם מונחים בבית גדול שיש בו 100 אמה, לא יקרא עד שיוציאם מהבית או שיניחם תחת המיטה. לרבי שמעון בן אלעזר, כלים המונחים תחת המיטה נחשבים כתמונים בארץ, ונחשב כאילו הם ברשות אחרת. מסתפקת הגמרא בדברי רבן שמעון בן גמליאל. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, איך היא כאמר. מהי כוונת רבן שמעון בן גמליאל במה שאמר שלאחר המיטה קורא, ולפני המיטה אינו קורא אבל מרחיק 400 וקורא? האם כוונתו שאם נמצאים הכלים אחר המיטה קורא מיד ואינו צריך להרחיק כלל, כי המיטה חוצצת ונחשב כאילו הם ברשות אחרת, אבל אם הכלים מונחים לפני המיטה מרחיק 400 וקורא, ואילו תנא קמא סובר שאין המיטה חוצצת ואף אם הכלים מונחים לאחר המיטה צריך להרחיק 400, ורבי שמעון בן אלעזר סובר כתנא קמא במה שאמר שהמיטה אינה חוצצת, אבל חולק עליו במה שאמר שמועיל להרחיק 400, ולדעתו של רבי שמעון בן אלעזר אין לו תקנה עד שיוציא מהבית או נניחם תחת המיטה, או דילמה, אחי כאמר, או שם הכוונתו של רבן שמעון בן גמליאל, לומר כך, שאם נמצאים הכלים לאחר המיטה מרחיק 400 וקורא, שהמיטה אינה חוצצת כלל, אבל אם נמצאים הכלים לפני המיטה, אינו קורא כלל. ולפי זה, רבן שמעון בן גמליאל סובר כתנא קמא במה שאמר שהמיטה אינה חוצצת, אלא הוא חולק עליו במה שאמר שאם הכלים מונחים לפני המיטה, מועיל להרחיק 400. והוא סובר שצריך להוציאה מהבית או להניחם תחת המיטה, ודווקא כשהמיטה מפסיקה בינו לבין הכלים, מועיל להרחיק 400. ויהיה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם הכלים מונחים אחר המיטה קורא מיד, ואינו צריך להרחיק כלל. ואם הכלים נמצאים לפני המיטה, מרחיק 400 וקורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו אם הם מונחים בבית שיש בו 100 אמה, לא יקרא עד שיוציאם מהבית או עד שיניחם תחת המיטה. הרי של הדעה סוברת שיש חילוק בין לפני המיטה לבין אחר המיטה. דהיינו דעת רבי שמעון בן אלעזר בברייתא, שהיא דעת רבן שמעון בן גמליאל בברייתא לעיל, שלגביו הסתפקנו, אם הם מונחים לאחר המיטה מותר לקרוא מיד, ואין צריך להרחיק 400. דנה עכשיו הגמרא בסתירה שבין הברייתות. מקשה הגמרא, בעיין איפשטלן. אכן הספק שלנו נפשט, אבל מתניית הקשיין הדדי. הברייתות סותרות זו את זו. בברייתא הראשונה שנינו, שרבן שמעון בן גמליאל הוא התנא המחלק, בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ורבי שמעון בן אלעזר סובר שלא יקרא עד שיוציאם מהבית או יניחם תחת המיטה. ואילו בברייתא השנייה הוחלפה שיטתם, רבי שמעון בן אלעזר הוא התנא המחלק, בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שלא יקרא עד שיוציאם מהבית או יניחם תחת המיטה. מתרצת הגמרא היפוך בתרייתא, הפוך את השיטות שבברייתא האחרונה, וגם בברייתא הזאת תשנה שרבן שמעון בן גמליאל מחלק בין אם הם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה. ואילו רבי שמעון בן אלעזר סובר שלא יקרא עד שיוציאם מהבית או יניחם תחת המיטה. שואלת הגמרא, מהי חזית דאפכת בתרייתא? היפוך כמייתא. מה ראית להפוך את הברייתא האחרונה? תהפוך את הברייתא הראשונה, ושם תשנה בברייתא הראשונה שרבי שמעון בן אלעזר מחלק בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שלא יקרא עד שיוציאם מהבית או יניחם תחת המיטה. משיבה הגמרא, מן שמת לי דאמר כולי בית כארבע אמות דמי? מי הוא זה ששמעת אותו אומר שכל הבית נחשב לארבע אמות? רבי שמעון בן אלעזרי. שמענו שזה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, ונעיר שרשי כותב שהוא לא יודע איכן מצאנו שזוהי שיטת רבי שמעון בן אלעזר. ואילו האור זרוע ורבינו יונה הביאו בשם רבינו חננאל, שהכוונה היא לדברי רבי שמעון בן אלעזר במסכת עירובין דף כ"ב עמוד א', שאמר, כל אוויר שהוקף לדירה כגון הדיר והגינה ואפילו בית חמשת קורין, מותר לטלטל בתוכם כיוון שאין כרשות אחד. הנה מבואר שכל שהוקף לדירה, אפילו אם היא גדולה מאוד, דינה כבית של 400 על 400. אם כן חוזרים אל הגמרא ואומרת, מי הוא התנא ששמעת אותו אומר שכל הבית נחשב ל-400? רבי שמעון בן אלעזר. ואם כן מסתבר לומר שרבי שמעון בן אלעזר הוא התנא הסובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחן תחת המיטה, כמו ששנינו בברייתא הראשונה, שכיוון שכל הבית נחשב ל-400 לא יועיל מה שיתרחק 400. ולכך יש לך להחליף את הברייתא האחרונה, את השיטות המופיעות בברייתא האחרונה, כדי שהיא לא תסתור את הברייתא הראשונה. דנה הגמרא בדברי רבי שמעון בן אלעזר שכלי המונח תחת המיטה חשוב כתמון בארץ. אמר רב יוסף, באי מיני, שאלתי מרבונה. אמנם מיטה שרגליה קצרות והיא גבוהה פחות משלושה טפחים מהקרקע, וגרף ועווית מונחים תחתיה, פשיטה לידי חלבוד דמי. פשוט לי הדבר שנחשב כלבוד, והכלים המונחים תחתיה נחשבים כתמונים בקרקע. לבוד זה מלשון סניף, כלומר, דבר קצר שהוסיפו עליו והאריכו. והלכה למשה מסיני היא, שכל דבר הנמצא בתוך שלושה טפחים לדבר אחר, נחשב כחלק ממנו ומחובר אליו. כאמור במסכת עירובין דף דלת עמוד ב'. אבל מיטה שהיא גבוהה שלושה טפחים או ארבעה טפחים או חמישה או שישה או שבעה או שמונה או תשעה טפחים, מהו, מה הדין? האם הכלים המונחים תחתיה נחשבים כתמונים בקרקע? אמר לו רבונה לרב יוסף, לא ידענה, איני יודע. ואמר רב יוסף, במיטה שהיא גבוהה עשרה טפחים מהקרקע ודאי לא מבעי לי. לא הסתפקתי כי היה פשוט לי שבכלים המונחים תחת מיטה כזו הם אינם נחשבים כתמונים בקרקע. מאחר שיש הפסק גדול כל כך בין המיטה לכלים, אין זה נחשב שהמיטה מכסה את הכלים. אמר אביי, אישה פיר עבדת דלא יבאי לך. טוב עשית שלא שאלת אותו את הדבר הזה. משום שכל עשרה טפחים מהקרקע, רשות האחרית היא, נחשב כרשות אחרת. שכיוון שהמיטה גבוהה עשרה, נעשה משם ולמעלה כרשות בפני עצמה, ומה שתחתיה כרשות בפני עצמה. ואין רשות זו נעשית כיסוי למה שברשות אחרת. מביאה הגמרא, כדעת מי נפסקה ההלכה. אמר רב הלכת ההלכה היא שאם המיטה גבוהה מהקרקע פחות משלושה טפחים כלבוד דמי, נחשבת כלבוד ומה שתחתיה חשוב תמון בקרקע, ואם המיטה גבוהה מהקרקע עשרה טפחים, רשות האחרית היא, רשות אחרת היא ואינה יכולה להחשיב מה שתחתיה כתמון בקרקע. ואם המיטה גבוהה מהקרקע משלושה טפחים ועד עשרה טפחים, היינו דברי מיני רב יוסף מרבונה ולא פשט לי. זה מה ששאל רב יוסף את רבונה, ורבונה לא פשט לו. אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שכל הבית נחשב כ-400, ואם יש בבית כלים המיוחדים לצואה או למי רגליים, לא יקרא קריאת שמע עד שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. וכן אמר בלי, שם של חכם, אמר רב יעקב בריידה בת שמואל, אמר בשמו של רב יעקב שהיה נכדו של שמואל, בן ביתו של שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ורב אמר אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ומכל מקום, באופן שיניחם תחת המיטה, גם לרב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שמותר לקרוא קריאת שמע. כי רבא אמר לאל, הלכתה, פחות משלושה תפחים כלבוד דמי. נחשב כלבוד. ויהיה הגמרא מעשה בעניין האיסור לשמש מיטתו בחדר שיש בו ספר תורה. רב החי יסק ללברי, בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא. רב החי שידך אישה לבנו, והיא הייתה המאורסת ביתו של רב יצחק. הילה לחופה הכניסו לחופה, ולא היה ומסתיים מילתה, ולא הצליח בדבר, שלא היה יכול לבעול בעילת מצווה. אז אל בטרי לעיוני, הלך אחריו רב חי אביו לבדוק את הדבר. חזה ספר תורה דמנחה, ראה ספר תורה שהיה מונח בחדר. אמר לו, הוא אמר להם לאלו שהכינו את המקום, איקו אשתה לא עתאי, סכנון לברי, איך היה עכשיו אילו לא באתי? כמעט סיכנתם את בני למות בעונש האבון הזה ששימש מיטתו בחדר שיש בו ספר תורה. נתניה שנינו בברית הבית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי. אמר אביי, לא שנו שמותר לשמש כשמניחם כלי בתוך כלי, אלא כשמניחם בכלי שאינו כליין, שאינו כלי המיוחד להם. ודי במה שאחד מהכלים אינו כלי המיוחד להם, אומר הבית יוסף באורח חיים סימן מהם. אבל אם מניחם בכלי שהוא כליין, בכלי המיוחד להם, אפילו עשרה מנה, אפילו עשרה כלים, כחד מנה דמי, חשובים ככלי אחד. אמר רב הגלימה, בגד שמונח הקמטרה על ארגז המיוחד לספרים מלמעלה ככלי בתוך כלי דמי. נחשב כלי בתוך כלי, שהרי הבגד אינו כלי המיוחד לספרים. מביאה הגמרא הלכה בעניין תשמיש בחדר שיש בו ספר תורה. אמר רבי יהושע בן לוי, אם יש ספר תורה בחדר ורוצה לשמש מיטתו שם, צריך לעשות לו מחיצה עשרה טפחים בינו לספר תורה. אם לא עשה כן, אסור לו לשמש מיטתו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, מרזוטרא איקלה לבי רבשי. מר זוטרה הזדמן לביתו של רבשי חזיה לדוכתי דמר ברבשי דמנח בי ספר תורה. ראה את מקום מיטתו של מר, בנו של רבשי, שהיה מונח בו ספר תורה ועביד לי, ועשה לו מחיצה של 10 טפחים כדי שיוכל לשמש. אמר להם מר זוטרה לרבשי, כמן, כדעתו של מי אתה נוהג כן? האם כרב יהושע בן לוי שאמר שאם יש שם ספר תורה, עושה לו מחיצה? אי מר אומר לך, שמה דאמר רב יהושע בן לוי, שמועילה מחיצה בינו לספר תורה, זה רק באופן דלית לי בית האחרינה. כשאין לו בית אחר, אין לו חדר אחר להניח בו את הספר תורה. אבל מה, ראית לבית האחרינה? אבל לאדוני הרי יש בית אחר, ואם כן, גם מחיצת השרה אינה מתירה לשמש בחדר שיש בו ספר תורה. אמר לי, אמר לו רבשי למר זוטרה, לא ודאיתי, לא נתתי ליבי לכך. ובמסכת שבת רשי מביא בשם רבותיו, שלא ודאיתי הפירוש הוא, שרבשי אמר למר זוטרה, אני איני סובר כך. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת ברכות, עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, צועה על בשרו, האם יכול לקרוא קריאת שמה? שאלה שנייה, כמה צריך להרחיק לקריאת שמה מריח שיש לו עיקר? שאלה שלישית, מה הדעות בצועה כחרס לעניין קריאת שמה ומה ההלכה? שאלה רביעית, האם יכול לקרוא קריאת שמה כשליבו רואה את הערבה ומה ההלכה? שאלה חמישית, כמה מים יש להטיל לתוך מי רגליים כדי שיוכל להתכסות בהם ולקרוא קריאת שמה? והשאלה האחרונה, בכמה ואיזה כלים צריך לשים את התפילין כדי שיוכל לשמש בבית זה. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת בדף חף ה' במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. מותר לקרוא קריאת שמה בבית שיש בו צועה ומי רגליים או גרף ועווית, כיוון שהרחיק מהם כדיני ההרחקה מצועה. וכן אם כפה עליהם כלי, אף על פי שהם עמו בבית, הרי אלו כקבורים ומותר לקרוא קריאת שמה כנגדם. צועה או גרף ועווית העומדים מאחורי מיטה גבוהה 10 טפחים, והמחיצות מגיעות לארץ מכל הצדדים, או מיטה שרגליה קצרות ואינן גבוהות 3 טפחים, מותר לקרוא קריאת שמה לפני המיטה, ולא צריך להרחיק, והוא הדין על גבי המיטה, ודווקא כשאינו רואה את הגרף. וכן, אין מגיע אליו ריח רע. ויש אומרים שזהו דווקא כשהמיטה חוצצת מכותל לכותל. אבל אם אינה חוצצת מכותל לכותל, אין זה מועיל. ויש אומרים שגם באופן זה מועיל, והרי זה חוצץ. ולמעשה יש להקל ולקרוא ולברך רק כנגד מי רגליים, או בכלי שאינו גרף נגד המחיצה, אפילו אם אינה חוצצת מכותל לכותל, אבל לא כנגד האוויר. גרף ואבית המונחים תחת המיטה ומחיצות המיטה מגיעים עד פחות משלושה טפחים סמוך לארץ, אף אם המיטה עצמה אינה גבוהה 10 טפחים. מותר לקרוא לפני המיטה ועל גבה. אמנם כל זה דווקא כשאין מגיע ריח רע. אבל אם מגיע ריח רע, לא מועיל כיסוי ולא הפסק מחיצה. בית שיש בו תפילין וחומשים או סידורי תפילה או שאר ספרים ואפילו של גמרא, אסור לשמש בו מיטתו או לעשות בו צר רחב עד שיוציאם, או יניחם בכלי בתוך כלי, או שיחסם בשני כיסויים. והוא שאין אחד הכלים מיוחד לכך, שאם אחד הכלים מיוחד להם, אפילו 100 כלים חשובים כאחד. ואם שניהם אינם מיוחדים להם, או שהכלי הפנימי אינו מיוחד להם והכלי החיצון מיוחד להם, מותר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה יומית אנחנו שונים את המשניות שאין עליהם גמרות בסדר זרעים. זאת כדי שבעזרת השם ובישועתו, בחתימת מסכת ברכות אשר מסדר זרעים, המסכת היחידה עם גמרא שבסדר זרעים, נחתום גם את המשניות שבסדר זרעים. עד עתה, מאז תחילת מסכת ברכות, הספקנו בסייעת הדשמיה לשנות את מסכת פאה, וכעת אוחזים אנו במסכת דמאי, פרק שביעי, משנה ד'. הלוקח יין מבין הקוטים, שהוא טבל ודאי, וכגון שלקח מהם מעל לוג יין בערב שבת ולא הספיק להפריש מבעוד יום תרומה ומעשרות עד שהגיע שעת בין השמשות, או ששכח להפריש עד אותה שעה, והרי בין השמשות אסור כבר לעשר טבל ודאי, כמו ששנינו במסכת שבת, ספק חשיכה ספק אינה חשיכה, אין מעשרין את הוודאי, ואפילו לקבוע מקום למעשרות אסור, כי קביעת מקום חשובה כהפרשה, מה יעשה איפה כדי שיוכל לשתות מן היין בשבת? אומרת המשנה, אומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש לאחר שבת, הרי אין תרומה, תרומה גדולה לעמי הלוגין, ועשרה לוגין מעשר ראשון ויתנם ללוי והוא יפריש מהם תרומת מעשר. ותשעה מעשר שני. ומה שנקטה משנתנו, עשרה מעשר ותשעה מעשר שני אינו מדויק, שהרי לאחר שתרם שני לוגים לתרומה גדולה לא נשארו לו, אלא 98 לוגים, והמעשר הוא פחות מעשרה לוגים, 9.8. וכן מעשר שני אינו מפריש אל העשירית ממה שנשאר אחרי הפרשת המעשר הראשון. מחל ושוטה. רשי מפרש שמחלל את המעשר שני על המעות, היינו שאומר ומחולל על המעות, ומיד שוטה את היין. מסכת מאי פרק ז' משנה, היי, היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו, כגון 100 תאנים, והוא בבית המדרש או בשדה, בערב שבת ואין השעה מספקת ללך לביתו ולעשרם לפני התקדש היום. אומר שתי תאנים שאני עתיד להפריש לאחר שבת, הרי הם תרומה גדולה, ו10 תאנים הרי הם מעשר ראשון, ואינו קורא שם לתרומת מעשר, שהרי מדובר בטבל ודאי, ומעשר ראשון שלו חייב המפריש, ליתן ללוי, והוא ייתן תרומת מעשר לכהן, ו9 מעשר שני כמו שביארנו במשנה הקודמת. היו דמי, אבל אם התאנים היו דמי שלקחן מעם הארץ, ואינו צריך להפריש מהם אלא תרומת מעשר ומעשר שני, אומר מה שאני עתיד להפריש למחר, ורוב המפרשים לא גורסים כאן למחר, הרי הוא מעשר, כלומר תאנה אחת שאני עתיד להפריש ממאה תאנים, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. ועוד 9 תאנים יהיו מעשר בסמוך לתאנה אחת, ונמצא הכל מעשר ראשון. זה שעשיתי מעשר תחילה, היינו התאנה אחת עשוי תרומת מעשר עליו, על המעשר הראשון, ומעשר שני בצפונו ובדרומו ומחולל על המעות. המעשר שני מחולל כבר מעטה על המעות שייחדתי לפדיון מעשר שני. מסכת מאי פרק ז' משנה ו'. היו לפניו שתי כלכלות של טבל, שני סלים של פירות טבל, ואמר מעשרות זו בזו. המעשרות של כלכלה זו הראשונה יהיו בכלכלה זו השנייה, כלומר שהוא מפריש מכלכלה אחת על החברתה. הראשונה מאוסרת, שהרי איסר מן החייב על החייב, ומפריש מן הכלכלה השנייה את המעשרות על שתיהן, של זו בזו ושל זו בזו. אבל אם אמר המעשרות של כלכלה זו בכלכלה של זו, ושל כלכלה זו בכלכלה זו, הראשונה מאוסרת, אבל השנייה אינה מאוסרת. לפי שבשעה שאמר של זו בזו, נעשתה הכלכלה הראשונה מתוקנת, שהרי איסר מן החייב על החייב, וכשהוסיף ואמר ושל זו בזו, נמצא מפריש מן הכלכלה המתוקנת שכבר נפטרה מן המעשרות, על הכלכלה שהיא עדיין חייבת במעשרות, ואין מפרישים מן הפטור על החייב. לכן השנייה אינה מאוסרת, עד שיפריש ממנה את מעשרותיה, מלבד המעשרות שעל הראשונה, או שיפריש עליה ממקום אחר החייב במעשר. מעשרותיהן מעשרות כלכלה בחברתה, אבל אם אמר מעשרותיהן של שתי הכלכלות יהיו כל אחת בחברתה, קרא שם מעשרות לשתיהן כאחת, ולכן שתיהן מאוסרות. ושוב אינו יכול להפריש עליהן ממקום אחר, שכן בקריאת השם קבע מעשרותיהן בהן, והרי הוא מפריש את המעשרות של שתיהן מאיזו כלכלה שירצה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ב' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף כ"ה, במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ג' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף כ"ו, במסכת ברכות, הדף החותם את הפרק השלישי של מסכת ברכות, הדף שגם מתחיל בסייעת הדשמי הענקית, את הפרק הרביעי של מסכת ברכות, פרק ששמו תפילת השחר, השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.